ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמת דף פי ב'. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מלמעלה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו 10 תקנות שתיקן עזרא. נראה לי שזה בא בעקבות מה שראינו בשיעור הקודם, 10 תנאים התנה יהושע לישראל בכניסתם לארץ. אפשר גם לומר שבדרשות אחרות יהושע וכניסתם לארץ נקרא ביאה ראשונה ועזרא ביאה שנייה. אז כל אחד מהם היה הזכות לתקן תנאים ותקנות, 10 במניינם. והגמרא, 10 תקנות תיקן עזרא, שקוראים במנחה בשבת וקוראים בשני ובחמישי. מיותר לציין שבהמשך, כמו שראינו בשיעור הקודם, הרשימה קודם ואחר כך התייחסות אחד אחד לתקנות עזרא, לתנאי עזרא, גם פה נראה התייחסות אחד אחד לתקנות של עזרא. ואתם יכולים לראות בגמרות המסומנות, בנוסף למספור כאן ברשימה, בהמשך הגמרא גם כן מצד הגמרא אתם יכולים לראות מספרים, שזה ממשיך עד תחילת עמוד ב', עד מספר 10. אז אנחנו נמשיך ברשימה. וכהן בשני ובחמישי, כמובן הכהן בספר תורה בשני ובחמישי, ודנין בשני ובחמישי, זאת אומרת מעמידים בתי דין לדון דינים בימים האלו, ומחבסים בחמישי בשבת, כוונה לכבוד שבת, ואוכלים שום בערב שבת, ושתי אישה משכמת ויופה. אנחנו הדגשנו משכמת, רש"י כותב ותהי אישה משכמת ביום שהיא צריכה לאפות ויופה שחרית, כי מפורש שתהי פת מצויה לעני המחזר. אז ככה העניים לא צריכים להמתין יום שלם עד שתקבלו את עד שיקבלו את המנה שלהם. הם יודעים שהאישה הופעה בבוקר והם מתייצבים בפתחי הבתים לקבל מתנה שלהם. 7, ושתי אישה חוגרת בסינר, רש"י כותב סינר דוגמת מכנסיים קטנים. 8, ושתי אישה חופפת וטובלת, היא חופפת, אומר רש"י, חופפת במסרק ביום תבילתה, שהיא תובלת לטהרתה. ולמה היא חופפת במסרק? משום חציצה. 9, ושיהיו אוכלים מחסירים בעיירות, מוכלים הם מביאים את הבשמים לנשים, ולמרות שהוא בא מחוץ לעיר, עזרא תיקן שיבואו ולא יוכלו בני העיירות לעקב עליהם. ו 10, ותיקן תבילה לבעלי קריין. כפי שאמרנו, הגמרא תתייחס לכל אחד מהתקנות אלו. שיהיו קוראים במנחה בשבת. למה? משום יושבי קרנות. ורש"י מסביר, משום יושבי קרנות. יושבי, מה זה? מי זה יושבי קרנות? יושבי חנויות כל ימות החול עוסקים בסחורה ואין קוראים בשני ובחמישי. תיקון בגיני, כלומר בגללם, קריאה יתרה, זאת אומרת קריאה של מנחה בשבת עבורם, קצת יותר תורה. 2, ושיהיו קוראים בשני ובחמישי. שורת הגמרא, עזרא תיקן, והמעיקרא ומתקנה דתניא. זו תקנה מוקדמת הרבה לפני עזרא, והברייתא מביאה את המקור. הפסוק אומר, והלכו שלושת ימים במדבר ולא יצאו ולא מצאו מים. דורשי רשומות אמרו, דורשי רשומות הם דורשי המקראות, הם אמרו אין מים אלא תורה, שנאמר הוי כל צמא לכו למים. זה לא עניין של שתיית מים קרים, זה לכו למים ללמוד תורה, צמאון לתורה. כיוון שהלכו שלושת ימים בלא תורה, מיד נראו זה גרם רפיון לעם ישראל. עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם שיהיו כהן בשבת, מפסיקים באחד בשבת, מפסיקים כבר לא כהן ביום ראשון, וכהן בשני, ומפסיקים שלישי ורביעי, וכהן בחמישי, ומפסיקים ערב שבת, וכמובן בשבת שוב כהן, כדי שלא ילינו שלושה ימים בלא תורה. בהסדר הזה לא עוברים שלושה ימים ברצף בלי תורה. השאלה, הקושיה שלנו הוא, מה אתה אומר שעזרא תיקן? רואים שזה תקנה מוקדם בעוד ישראל במדבר. הגמרא עונה, מעיקרה תקנו התקנה המקורית חד גברה תלת הפסוקי. אדם אחד יעלה לתורה ויקרא שלושה פסוקים אינמי, עוד אפשרות לתקנה מוקדמת, תלת הגברי תלת הפסוקי כנגד כהנים מביאים וישראלים. עתה הוא בא עזרא תיקן תלת הגברי, איך אומר אנחנו קוראים זה שלוש עליות, ועשרה פסוקי כנגד עשרה בטלנים, כנגד או לכבוד עשרה בטלנים. מה זה עשרה בטלנים? זה לא כמו שזה נשמע. רש"י אומר עשרה בטלנים בני אדם כשרים בטלים ממלאכתן, הם ויתרו על מלאכה לעסוק בצורכי ציבור וקודמים לבוא לבית הכנסת כדי שיהיו מצוין עשרה לעת התפילה ומתפרנסים משל ציבור. אז לכבוד אותם עשרה אנשים תקנו, הוא תיקן עשרה פסוקים, שהקריאה בתורה יהיה לעשרה פסוקים, והחלוקה כמו שאמרנו בין שלושה עולים. תקנה שלישית, ודנים בשני ובחמישי. מה המיוחד בשני ובחמישי? זה קשור למה שאמרנו מקודם, דשכיחי דעתו למקרא בספרה. אנשים נמצאים, באים לשמוע קריאת התורה, אז מאחר שהם בכל מקרה נמצאים בשני ובחמישי, אז זה זמן מתאים שבתי דינים ישבו בדין. מספר 4, ושיהיו מחפשים בחמישי בשבת משום כבוד שבת. מספר 5, ושיהיו אוכלים שום בערב שבת משום עונה. קיום יחסים בין איש ואישה בליל שבת, זה נקרא, הכוונה פה, זה הכוונה משום עונה, והשום מרבה את הזרע אצל הגבר, דכתיב, אשר פריו ייתן ביתו, ויאמר רבי יהודה ויתן רב נחמן ויתן רב כהנא ויתן רב יוחנן, זה המשמש מיטתו מערב שבת לערב שבת. זה מה שייתן פריו, פרו. תנו רבנן, חמישה דברים נאמרו בשום. מסביע ומשחין, משחין מחמם, ומצעיל פנים, ומרבה הזרע, והורג קינים שבבני מאיים, ויש אומרים, מכניס אהבה ומוציא את הקנאה. רש"י כותב, מכניס את אהבה מתוך שמשמח את הלב. ממשיך הגמרא מספר 6 בתקנות עזרא, ושתי אישה משכמת ויופה. והסברנו את זה קודם דרך רש"י, וכאן הגמרא אומרת, כדי שתהיה פת מצויה לעניים. ואני מדגיש עוד פעם, העניין פה שהיא משכמת, היא קמה מוקדם ביום כדי שיהיה פת מצויה לאותם עניים המחזרים על הפתחים. ושתהיה אישה חוגרת בסינר, הסינר הזה זה עם מכנסיים קטנים, והסיבה לכך משום צניעותה, להרחיק אותה מן העבירה. ושתהיה אישה חופפת וטובלת, חופפת אמרנו במסרק משום חציצה. שורת הגמרא, העניין של הימנעות מחציצה דאורייתא, לא צריכים תקנת עזרא בשביל זה, זה מן התורה. אישה שהולכת לטבול, כל אחד שחייב טבילה חייב לטבול בלי חציצה, אז מה, כי אחרת מי המקווה לא נוגעים בחול בגופו של אדם, זה נקרא טבילה חסרה, פסולה. אז מה זה שעזרא תיקן? וכאן הגמרא מביאה את הרקע, שזה דאורייתא דתניא, הפסוק אומר בעניין טבילה ורחץ את בשרו במים. מה זה אומר? שלא תהיה דבר חוצץ בין בשרו למים. את בשרו, את התפיל לבשרו, כאילו גם זה צריכים שלא יהיה חציצה, ומה אם יהיו, מה זה תפיל לבשרו? שיער, שגם בשיער חייבים להימנע מחציצה. שוב פעם, מה זה התקנה מצד עזרא? זה דבר שהתורה מבקשת שלא יהיה חציצה. אמרי, התשובה היא כך, דאורייתא, מצד התורה לעיוני מספיק לעיין דילמה מיתר, לראות, להסתכל טוב שלא יהיה קשר בשערות. קשר כמובן מהווה בעיה של חציצה, כי בתוך ההידוק הקשר המים לא נכנסים. אבל זה מה שמספיק מן התורה, שיסתכל, יעיין. אי נמי, מאוס מידי, משום חציצה. איזושהי לכלוך גורם לחציצה, או לפי ההסבר הראשון, לשמר מקשר, דילמה מיקטר. ההסבר השני, מן התורה מספיק שיעיין, שלא יהיה לכלוך, שזה מהווה חציצה. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואת היו בא עזרא תיקן חפיפה, רש"י אומר חפיפה במסריק להרחקה דמרתא, זה רק להרחיק מבעיה, לא לסמוך רק על העיון בלבד, אלא גם על הפעולה הזאת של לסרוק את השיער מראש לה, תרתי משמע. ושיעור אוכלים מחזרים בעיירות, משום תכשיטי נשים, כדי שזה יהיה זמין, תכשיטי נשים, הבשמים, האיפור, כדי שלא יתגנו על בעליהם, שהנשים יהיו יפות, מושכות בעיני בעליהם. ותיקן תבילה לבעלי קריין, שואלת רמה, בעל קרי הרי הוא תמי מדורייתא, הוא זקוק לתבילה מדורייתא. אז הגמרא שואל, דורייתא הוא, העניין הזה של תבילה לבעל קרי הוא מן התורה, דכתיב, ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשרו. הגמרא עונה, דורייתא הוא לתרומה וקודשים. החיוב תבילה לבעל קרי זה מן התורה, זה כדי שהוא יהיה מותר עם הכהן לאכול בתרומה, או כל אחד שיהיה ראוי לאכול קורבנות קודשים. כדי להיות מוכשר לתרומה וקודשים, מי שהיה בעל קרי, אז הוא חייב לטבול. אתה הוא עזרא תיקן אפילו לדברי תורה. תוספות פה חשוב בעניין נקרא לזה הרובד של הלכה למעשה, האם אדם חייב לטבול, אדם שהיה בעל קרי, האם הוא חייב לטבול כדי ללמוד תורה? תוספות בראשון אומר לא קיימה להנחי אלא כמו יהודה בן בתרה, כלומר דברי תורה אין מקבלים תומה וכו'. אז תוספות נוקט בשיטה אחרת, היינו שיטה של התנא רבי יהודה בן בתרה, שאומר דברי תורה אין מקבלים תומה. כדאי לעיין בהמשך דברי התוספות, אבל אנחנו ממשיכים בגמרא. נראה לי שבהמשך הרשימות של עשרה דברים שראינו עד כה, ראינו אצל יהושע והיום אצל עזרא, הנושא שכתבנו בשוליים, עשרה דברים נאמרו בירושלים. וגם פה אנחנו נראה רשימה והתייחסות הגמרא אחד אחד בהמשך, ואתם יכולים שוב פעם ממעוף הציפור לראות איך שזה מסומן אצלנו בש"ס עוזר. אתם רואים מצד הגמרא במשולשים 1 עד 10, אלו הם ההתייחסות של הגמרא לעשר הדברים הבאים. אומר הגמרא, עשרה דברים נאמרו בירושלים. אחד, אין הבית חלוט בה. יש דין שאדם שמוכר בית בבתי, זה נקרא בתי ערי חומה. הערים מוקפים חומה ממות יהושע בן נון, פרשה מיוחדת למי שמוכר בית במקום כזה, הוא המוכר, יכול לבקש, להקפיד על החזרת הבית שלו תוך שנה מהזמן שהוא מכר אותו, אבל אם עבר שנה הבית חלוט, הוא לא יכול להכריח מכירה בחזרה. מה שאין כן בירושלים, שגם הוא עיר שמוקף יהושע בן נון, אבל שם אומרים אין הבית חלוט בה. תהיינו, אפילו אחרי שנה מי שמחר ביתו בירושלים יכול להכריח, כמובן קנייה הוא משלם, אבל הוא יכול להכריח מחירה בחזרה. כך אומר רשי בשורה שנייה, אין הבית חלוט בה כדין בתי אורי חומה, אלא גאולה תהיה לו. כלומר, הוא יכול לגאול, לקבל בחזרה אם יוצא לגאול, ואם יגיע יובל, יוצא ביובל, אם מי שקנה בית בירושלים יחזיק בו עד שנת היובל, יוצא ביובל כבתי ערי חצרים. הם בתים שאנשים קנו אותם במקומות פתוחים. שתיים, ממשיכים בגמרא, ואינה מביאה עגלה ערופה. אם נמצא גופה מת חלל בין שתי עיירות, וירושלים היא הכי קרובה, בדרך כלל אנשי עיר הקרובה לחלל מביאים עגלה ערופה, כפי שמסובר בתורה, ויש פרק במסכת סוטה על הנושא הזה, אבל ירושלים לא. בגמרא יהיה נימוקים, בעיקר גזירות הכתוב, שמהם לומדים את הדינים האלו. שלוש, ואינה נעשית עיר הנידחת. אם לא עלינו היה מצב כזה שרוב העיר היו עובדי עבודה זרה, הדינים הקשורים לזה, שכולל שריפת הרכוש וכולי, לא נוגע לירושלים. ואינה מתאמה בנגעים, הכוונה לנגעי בתים. אם במקום אחר נראה נגע בבית, התורה בפרשת מצורע מרחיבה מה עושים, כהן בא, בודק, ואם זה נשאר, בסופו של דבר אפשר להגיע להריסת הבית. זה לא קורה בבית בירושלים. גם אם נראה משהו חשוד כמו נגע, לא פועלים לפי דיני נגעי בתים. חמש, ואין מוציאים בה זיזין וגזוסתרעות. זיזין הם קורות שיוצאים מן הכתלים, גזוסתרעות הם מרפסות. בירושלים אין מוציאים כאלו דברים מעל הרחוב, ואין עושים בה השפטות, ואין עושים בה כבשונות, הם משרפות סיד ליצירת כדרות, ואין עושים בה גינות ופרדסות, חוץ מגינות ורדים שהיו מימות נביאים הראשונים. אותם גינות ורדים היה לצורך הקטורת. ואין מגדלים בה תרנגולים, ואין מלינים בה את המת, אלא קוברים אותו באותו יום שמת. עכשיו, שוב פעם, ההתייחסות לרשימה, אחד, אין הבית חלוט בה דכתיב, בעניין נגעי בתים כתוב, וקם הבית אשר בעיר, אשר לא חומה לצמיתות, לקונה אותו לדורותיו. וכסבה, התיינה פה, הוא בדעה, לא נתחלקה ירושלים לשבטים. יחד איתכם אני רוצה לקרוא מה שהוספנו בשוליים מלשון ספר תורה תמימה, וכך הוא כותב. מה שכתוב כאן בפסוק, לקונה אותו לדורותיו, הוא מדייק, דקם דכתיב, לקונה אותו לדורותיו, וירושלים לא נתחלקה לשבטים, אלא לכל ישראל, היה חלק בה, אלא לכל ישראל היה חלק בה, אם כן, אין לשום איש קניין בה. אז זה הדיוק מהפסוק, לקונה אותו לדורותיו, אבל מאחר ש... היא שייך לכל ישראל, אז אומר בעל התורה התמימה, אפשר לומר שאין לשום איש קניין בה. ממשיך הגמרא, ואינה מביאה עגלה ערופה, דכתיב, כי ימצא חלל באדמה אשר השם הלוקח הנותן לך לרשתה. הנה עוד פעם, ירושה בירושלים לא נתחלקה לשבטים, לכן לא שייך עגלה ערופה. הפסוק הזה מדובר כמובן בעגלה ערופה. ומספר שלוש, ואינה נעשית עיר הנידחת, תכתיב עריך, ערים שלך, וירושלים לא נתחלקה לשבטים. רשי כותב עריך, משמע שאתה יודע למי מיוחדת היא. בירושלים, מאחר שלא נתחלקה לשבטים, נשען שוב פעם על דברי תורה תמימה, הוא לא, אין, לא שייך לומר שיש לשום איש קניין בה. מספר 4, ואינה מתאמה בנגעים, תכתיב ונתת נגע צורת בבית ארץ אחוזתכם. ירושלים לא נתחלקה לשבטים. אי אפשר להגדיר ירושלים כנאחז שאחוזה בידי אף אחד. ועד כאן אתם רואים מספרים 4, עד 1 עד 4 מגמות המסומנות הבלטנו עם מעוין, וכך כתבנו בשוליים תחת הכותרת מפני 4 הלכות ראשונות המבוססות על הדעה שירושלים לא נתחלקה לשבטים. עכשיו במה ממשיכים מספר 5, ואין מוציאים בה זיזין וגזוז תרעות. למה? מפני אוהל הטומאה ומשום שדלו לציקו עולי רגלים. דבר שבולט לרשות רבים, יכול אדם שלא שם לב, ואם הוא מספיק נמוך, אדם יכול להתקע בה ולהינזק. אוהל הטומאה, אני חושב ידוע לכולכם, שאם נמצא מת, או אפילו כזית מן המת, ומישהו אחר או אוכל, במיוחד תרומה, קודשים, תחת אותו נקרא לזה שכחה, מה שמאכיל על שני הדברים, הדבר, אם זה תרומה או זה קודשים, יתאמה, בגלל שמתחת אותו מכסה, אותו כיסוי, אותו אוהל, נמצא כזית מן המת. אומר רש"י, אוהל אטומה, שמה יראה כזית מן המת מוטל לארץ, והגזוסתרות מעילות עליו ועל האנשים הרבה, ונמצאת מרבה את הטומאה. אנחנו נקטנו בדוגמה לא לגבי אנשים, אבל גם לגבי אנשים כמובן הם נטמאים, אבל גם במיוחד בירושלים שצריכים לשמר על טהרה מפני הקודשים, הקורבנות שנאכלים בעיר, כמו כל התחום של קודשים קלים. נמשיך מספר 6, ואין עושים בה השפטות משום שרצים. בהשפעה מתרבה שם שרצים, אומר רש"י, דרכה נגדר בהשפעה ומרבים תומה לפי שמתים שם ומתאמים הקודשים בירושלים. מספר 7, ואין עושים בה כבשונות משום כותרה. אותם כבשן מוציא הרבה אשן ומשחיר את החומה, וזה גנאי לירושלים, כך אומר רש"י. מספר 8, ואין עושים בה גינות ופרדסים משום סירחה. ורש"י אומר סירחון, הסבים רעים הגדלים שם וזורקים בחוץ, ויהיו דרך גינות וזבלן ויש סירחון. 9, ואין מגדלים בה תרנגולים משום קודשים. ורש"י אומר, משום קודשים שתרנגולים מנקים באשפה ומביאים בשר שרצים בפיהם ומתמים את הקודשים. מספר 10, ואין מלינים בה את המת גמרא. זה דבר שהוא מסורת בידינו. אין מגדלים במשנה בדף עין תת עמוד ב', ראינו, אין מגדלים חזירים בכל מקום. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, מעשה בתקופת בית חשמונאי שהעלו חזיר למקדש בניסיון להשבית הקרבת התמיד. באותה שעה גזו שלא ילמד אדם, שלא ילמד את בנו חוכמת יוונית, וגם שלא קללה, ארור מי שמגדל חזירים. תנו רבנן, אחרי שציטטנו מהמשנה שאין מגדלים חזירים בכל מקום, תנו רבנן, כשצרו בית חשמונאי זה על זה, היה מתח, אפילו לחימה, מריבה בין משפחות של בית חשמונאי, היה הורקנוס מבפנים ואריסטבלוס מבחוץ, והם היו מריבים על דבר המלוכה, ובכל יום היו משלשים להם בקופה דינרים. אותם אנשים שבפנים היו מורידים כסף מעל החומה לאותם שבחוץ, הכסף הזה היה מתרומת הלשכה, משם היו קונים קורבנות ציבור, והיו מעלים להם תמידים. אז אלו שבחוץ לקחו את הכספים אלו, קנו להם בהמות לשם התמידים, תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמת יוונית. יש תוספת בגרסה פה, לאז להם בחוכמת יוונית. כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרים בידכם. אותו זקן מסר מסר דרך מה שנקרא חוכמת יוונית, הוא התקשר, זה סוג של תקשורת. בהמשך אנחנו נתמקד מה ההבדל בין חוכמת יוונית ללשון יוונית. בכל אופן, זה סוג של תקשורת, והוא דיווח לאותם שבחוץ, תדעו שכל זמן שהממשיכים בעבודת הקורבנות, אתם לא תנצחו. למחר שישלו דינרים בקופה יום, כמו כל יום, והעלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי החומה, נעץ ציפונה בחומה ונזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. הביטוי הזה מופיע בעוד כמה מקומות, הוא דבר שבשבילנו בשלב הזה של מפת התלמוד של שורנו, זה גרם זעזוע. יש הרבה יותר עומק, אבל אנחנו ממשיכים בגמרא. באותה שעה אמרו, הראו האיש שיגדל חזירים, והראו האדם שלמד את בנו חוכמת יווני. ועל אותה שעה שנינו, כלומר, לגבי אותה תקופה היסטורית, מופיע המקור התנאי הבא. מעשה שבא עומר מגינות הצריפים, ושתי הלחם מבקעת עין סוחר. רשי, ואותה שעה שנינו במנחות, מסכת מנחות, מעשה שבא עומר שהיה רגיל לבוא מן הקרוב לירושלים כדי לשמוע על הטריות, על הלחות, שלא יהיה יבש, אבל זה היה המנהג הרגיל, להביא מן הקרוב לירושלים כדי שלא יתייבש, אם זה עומר זה עניין של סורים, אם זה שתי הלחם זה עניין של חיטים, אבל מביאים אותם ממקום קרוב. אותה שעה שהיה את המתח הזה בין משפחות הבית החושמנאי, בא מגינות צריפים רחוק מירושלים, לפי שהחריבו בני המצור את תבואות השדה. אנחנו ממשיכים עם קושיה, שזה ממשיך עד שורה שלישית ופי ג' עמוד א', וחוכמת יוונית מאסירה, אמרנו שאסרו את זה כבר בתקופה המוקדמת, אבל מי אומר שזה אסור? והתניה אמר רבי, רבי יהודה הנשיא אמר, כשבא לבחירת לשון, רבי אומר בארץ ישראל לשון סורסי, למה שידברו בלשון סורסי? סוסי אומר רשי לשון נלעג הוא. למה לדבר, למה לבחור בלשון הזה? או לשון הקודש או לשון יוונית. זה כבכבנו כי זה עיקר העניין. רואים שלשון יוונית הוא דווקא מועדף. ואמר רבי יוסי, בבבל, לשון ארמי, למה? או לשון הקודש או לשון פרסי. לשון הקודש מועדף בשני המקומות. אבל כשמדובר בבבל שהיה קרוב לפרס, אז יש להעדיף לא לשון ארמי אלא לשון פרסי, שזה גם היה משהו, אומר רשי לגבי לשון יווני, לשון צח. פרסי רשי אומר לשון נאה מארמי. רק מה, ארץ ישראל שהיה קרוב ליוון, אז הוא נבחר יווני. בבבל שהיה קרוב לפרס, אז נבחר פרסי. שורה תחתונה, לשון יוונית הוא דבר דווקא טוב, אז איך אתה אומר שאסרו ללמד יוונית? אמרי, לשון יווני לחוד, חוכמת יוונית לחוד. הם דברים שונים. מבחינת שפה, גרידה, לשון יווני, זה מותר. אבל לגבי חוכמת יוונית, זה משהו אחר. רשי כאן אומר חוכמת יוונית בני פלטין הקובעים מלאכות מספרים בה. אז זה דבר שדרכו בא הכישלון של הקורבנות, אז זה מה שאסרו. הגמרא שואלת, וכאן קושיה ארוכה, והוא מסומן בהתאם בערך שבע שורות, שבע שמונה שורות קושה, וחוכמת יוונית מי אסירה? ואמר וידמר שמואל משום רב שמואל מיל, איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. על הפסוק הזה באיכה רבי שמעון גמליאל מתעונן, אומר, 1,000 ילדים בחורים היו בבית אבא, 500 מהם למדו תורה, 500 למדו חוכמת יוונית, ולא נשתה מהם אלא אני כאן ובן אחי אבא באסיה. אז הנה, בבית רבן שמעון גמליאל למדו חוכמת יוונית, לא היו עושים דבר אסור. הגמרא עונה, המרישני בית רבן גמליאל שהיו קרובים למלכות וכדתניא, המספר קומי, מספר לשון תספורת, היו מסתפרים בצורה כזאת, מורידים את השערות ראש מקדימה ומשרים שערות הראש צומחות מאחורה. אז מי שמסתפר בצורה כזאת, זה אסור, הרי זה מדרכי האמורי. אף תומוס בר ראובן התירו לו לספר, כמו לסתפר, לספר קומי, מפני שהוא קרוב למלכות. שבית רבן גמליאל התירו להם לספר, זה כמו לדבר, לספר סיפור, זה עניין של תקשורת. לספר בחוכמת יוונית, מפני שקרובים למלכות. כמו שאמרנו שמפני שיקול כזה, אותם יהודים שהיו מייצגים את עם ישראל, היו מתפקדים בסביבה מלכותי, היו מקילים עליהם בנקודות האלו. עד כאן שיעורנו להיום.